עכשיו נאמר ערב טוב לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.
שלום, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ואנחנו איתך, אני חושב שזה רעיון ראשון כאן, אחרי התפקיד שאתה מחזיק בו היום.
יש מצב, אתה יודע, אני משתדל לעבוד, פחות להתראיין, אבל...
כן, שמנו לב. אז בוא תספר לנו, בוא נדבר קצת על התוכניות. אתמול הצגת, עשית מסיבת עיתונאים, הצגת את המשמר הלאומי, ודיברת על הרצון שלך, והמשימות שעומדים לפתחך. מה המשימות היום, אתה יודע, אחרי שאתה כבר מחזיק בתפקיד, ושמעת ככה, אני מניח, את בחירי המשטרה והמפכ"ל ומערכת הביטחון, איזה דברים הם באמת היית הכי רוצה לטפל בהם בשלב הזה?
טוב, יש הרבה חלומות והרבה רצונות, אבל נדמה לי שהדבר הכי חשוב זה לחזק את המשטרה. זה לגרום ולהוביל לכך שתהיה לנו משטרה חזקה, תהיה שלנו שוטרים באמת טובים, מסורי נפש, אבל צריך לומר את האמת. אין מספיק כוחות, אין מספיק כוחות לטיפול בפשיעה הלאומנית, אין מספיק כוחות לעמוד מול הפורעים. אני נמצא עכשיו בסיור בלוד, הייתי בשבוע שעבר, לפני שבוע וחצי יותר נכון, בבאר שבע. אם יש שבע ניידות סיור בכל באר שבע.
כששמעתי את זה אתמול במסיבת העיתונאים, זה נשמע לי משהו עזוי, בפרט לאור הפשיעה הגואה בבאר שבע.
והמציאות הרבה יותר עזויה ממה שאתה חושב. זאת אומרת, אנחנו במציאות של כוח אדם מאוד 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 קצר, סמיכה קצרה, ולכן אני חושב שהפתרון זה משמר לאומי שחייבים, חייבים, חייבים, חייבים להקים, יחד עם זה לחזק את כל התחנות, להביא אלפי שוטרים, אנחנו רוצים להביא 4,000 שוטרים בשנתיים הקרובות, ובהחלט אני חושב שאנחנו חייבים לבוא עם בשורה לעם ישראל. לא יכול להיות מצב שבו המשטרה שלנו תהיה כל כך קטנה, כל כך רזה. כן. אגב, כבר יותר מ-15-20 שנה שהמשטרה נשארת על אותה כמות שוטרים.
אגב, אבל תוכניות, אני חייב לשאול אותך, מה ההבדל בין התוכנית שלך למשמר לאומי לתוכניות שהוצגו כבר בעבר, אצל בנט, אצל עומר בר-לב?
קודם כל, יש הבדלים, אבל אני חייב להודות שלא אני ממציא השיטה. משמר לאומי זה לא המצאה של איתמר בן גביר, זה קיים בארצות הברית, זה קיים בצרפת, זה קיים בכל מיני מדינות. כן, גם...
אתה אומר בעצם דברים טובים, אתה מוכן לקחת ולאמץ ולעשות אותם.
א', נכון, וב', דיברו על זה אגב לפני בנט, הבעיה היחידה, שאף אחד לא יישם את זה. לא בנט, לא לפיד, וגם לא לפני כן. ואני רוצה ליישם, אם אתה שואל, זה הבדל הכל כך גדול ביני לבין האחרים, כמובן, כמובן. אני רוצה להוסיף חוקים, יש לנו חוק פרוטקשן שאנחנו רוצים להביא, שמדבר על 10 שנות מאסר למי שגובה פרוטקשן, חוק שיעת טרור חקלאי, חוק שמדבר על חסינות של שוטרים וחיילים באירועי טרור, אירועים שבהם הם מסכנים את נפשם, ואני רוצה לתת להם לפעול באופן חופשי. יש הרבה דברים שצריך לעשות ואפשר לעשות, ובעזרת השם אני מקווה שנצליח.
תגיד, הופתעת לראות אתמול שיושב ראש הכנסת לשעבר מיקי לוי רצה להגיע ולשמוע את הדברים שלך במסיבת העיתונאים?
אני חייב להגיד הוא לא בא כדי לשמוע.
כן, אני דיברתי בצורה עדינה, שידרנו פה את הדברים.
אגב, אם זה היה הפוך, היית שומע על בן גביר האלים, הפרובוקטור, אבל אין בעיה, מיקי לוי יכול לצעוק עד מחר בבוקר. אגב, לגופם של דברים הוא הרי טעה. הוא לא רק טעה, הוא גם איתה, כי מה הוא אמר? לא באת לדיון בכנסת יחד עם המפכ"ל. אני אמרתי לו, מיקי, אני אבוא לדיון בכנסת, תן לי 3 תאריכים בחודש וחצי הקרוב ונעשה דיון בכנסת, אבל הוא לא באמת בא בשביל לדבר על זה, הוא בא בשביל שישמעו אותו, וזה בסדר. לאופוזיציה מותר שקולתי שם.
כן. סיפרת שאתה נמצא עכשיו בלוד, אתמול גם בדרום, ואותי מעניין, מה אתה שומע מהאזרחים שאתה פוגש, מהשוטרים? אתה יודע, מעבר לעניין הזה שהסמיכה קצרה, אבל איזה דברים הכי בוערים מבחינתם?
אני שומע על מציאות מאוד מאוד לא פשוטה, אני שומע על יריות, אני שומע על תושב רעת שבא ואומר לי, תראה, יש לי 8 בנות, ופעם אחר פעם אחר פעם יורים עלינו. אני שומע את תושבי לוד שנמצאים במצוקה לא פשוטה. אני אומר שוב, יש לנו שוטרים נפלאים, אבל צריך לחזק את המשטרה, להגדיל את הכוחות, וכן, גם לעשות כאן מדיניות בלתי מתפשרת. תראה, לא כל הערבים שחיים בלוד חלילה הם פושעים ומחבלים, אבל אלה מתוכם שמאיימים, אלה מתוכם שפועלים נגד מדינת ישראל, אלה מתוכם שהם דיריונים, אלה מתוכם ששותפים לכנופיות פשע, למשפחות פשע, בהם צריך להילחם מלחמה ברורה ופשוטה.
השוטרים, עד כמה שאני שמעתי ודיברתי עם גם בכירים במשטרה, הם תולים בך תקוות גדולות, שתוכל גם לשפר את תנאי העסקה שלהם, גם להחזיר את התחושה ששוטר באמת יכול לעשות משהו באירוע, מעבר ללהגיד לאזרח, לך לתחנה, תתלונן.
אני יודע שהרבה הרבה שוטרים תולים תקוות, ולא רק שוטרים, אלא גם אזרחים, וזו ציפייה נכונה, כן. וזו ציפייה מבורכת. אני בסך הכל 3 שבועות במשרד הזה, בדרך כלל חוזר ב-2-3 לפנות בוקר הביתה, יוצא מוקדם, בדרך כלל, אם אני לא נשאר לישון במשרד או בירושלים, אבל אני כן יכול להגיד דבר אחד, יש לי כאן אתגר מאוד מאוד חשוב, אני רציתי את התפקיד הזה, אתה יודע הרי, יכולתי לקבל להיות שר תחבורה ושר שיקון ולעשות הרבה הרבה דברים עם הרבה כסף. היה לי חשוב מאוד לקחת דווקא את התפקיד הזה, כי שמה זה המקום שבו נפגשים כולנו. אותו צעיר חרדי שהולך לכותל, ואותו צעיר חילוני שרוצה להסתובב בלוד בצורה חופשית, ואותן בנות שמסתובבות בבר שבע ורוצות לחזור הביתה בלי שיפגעו בהן. כן, זה המטרה והמשימה.
והבעיה בתפקיד הזה זה שזה צלש או טרש, שאתה יודע, זה תפקיד, באמת לקחת על עצמך תיק שהוא מורכב מאוד, בפרט בתקופה הזאת שהמשילות והכוח של המשטרה הוא חלש מאוד, והשאלה שלי, למה אתה, או האם אתה אופטימי שבאמת תצליח לסיים, נגיד עוד 2-3, לסכם ככה סיכום ביניים ולהגיד הצלחנו ועמדנו במשימות, או ביעדים?
בסייעתא דשמיא. אני בסך הכל שליח, יש קדוש ברוך הוא, שאני מתפלל אליו, ומקווה ומצפה ומייחל שנצליח, כי הצלחה שלי זה הצלחה באמת של כולנו. יש הרבה הרבה אתגרים במשטרה, זה כמובן לא האתגר היחיד, אני חושב שזה האתגר המרכזי, הביטחון הלאומי, הביטחון האישי, של כל אחד ואחת מאיתנו שיוכלו להסתובב ברחוב, בלי לפחד שהוא יהודי.
כן. אתמול הצרת גם על העלאת שכר לשוטרים, מדרגת פקד ומעלה, מה אתה אומר לשוטרים שכבר פרשו, או לשוטרים בדרגות אחרות, רב פקד למשל, שהם לא בתוכנית?
לא לכל רב פקדים מרוויחים סכומים, גם ניצבים, וגם תתי ניצבים, ונצמים. אני באמת חושב שהדאגה המרכזית צריכה להיות לאותו חוקר או חוקרת, שמקבלים 6,500 שקל נטו, 7,000 שקל נטו, תבין, הם עובדים בשבתות, הם עובדים בחגים, אין להם יום, אין להם לילה, וגם אגב הסיגל הפיקוד הבכיר במשטרת ישראל מאוד מאוד מגבר אותי בנושא הזה, וסבור כמוני שזה מה שצריך לעשות, זה הבשורה הכי חשובה, כי בסוף יש לנו קצינים נהדרים ומפקדים מצוינים, אבל אם אין דרך של שטח, אם אין שוטרים בשטח, אז זה לא עוזר כלום.
דיברת אתמול בדברים שלך ששומר החומות 2 בפתח, ובין היתר צריך להיערך עם המשמר הלאומי. יש גם, נקרא לזה, תשתית מודיעינית שאתה יודע, שמדווחת לשר על כך שיש התארגנות כזאת, או איזה שהם סימנים מקדימים למשהו שיכול להבהיר את המדינה?
אני מקבל כל יום סקירות מודיעיניות, ואתה מבין שמה שאני מקבל במודיעין אני לא יוציא החוצה. אני כן יכול להגיד, וזה בגלוי, וזה אומרים את זה קציני משטרה, ומדברים על כך, שתרחיש הייחוס הוא תרחיש של שמוי חומות, אנחנו חייבים להיות ערוכים לתרחיש הזה. אני מזכיר לך, בו זמנית, הפעם שעברה בלוד, ברמלה, בנגד, בגליל, פרצו כל מיני מהומות, ואנחנו חייבים להיות ערוכים לדבר הזה, כדי להציל את מדינת ישראל.
מה זה ערוכים? למשל.
ערוכים זה התוכנית שאני אמרתי, אבל התוכנית הזאת היא לא תיושם לא מחר ולא מחרתיים ולא בעוד שבוע ועוד שבועיים, הרי צריך להביא תקציב, ואחרי תקציב יש גם כמה חודשים, ולכן אני כבר פועל גם עכשיו, כדי שעד שתבוא התוכנית הגדולה, הרפורמה, הענק שאני רוצה לעשות במשטרה, אנחנו נוכל להרגיש בביטחון. אני מסייר כרגע בשכונות בלוד, אני שמעתי כאן את הקצונה הבחירה, את מפכ"ל המשטרה, את פקד המחוז אבי ביטון, את הצוות שהוא באמת צוות נפלא, אבל אני גם נתתי הנחיה חד משמעית, חייבים עכשיו להיכנס, לטפל, ליצור מגע, לחתור למגע מול אותם פוצ'עים, כי לא יכול להיות שראש עיריית לוד, יאיר רביבו, שהוא חבר גם, מתקשר אליי, אומר לי, תשמע, יש יריות כאן, יורים לאנשים כשהם נמצאים באמבטיה, יורים על אנשים ברחוב, זה לא יכול להיות, זה לא יכול לעבור, בוודאי, לא במציאות שלנו.
כן. תגיד, יש דיבורים על אפשרות של הערכת כהונתו של המפכ"ל הנוכחי?
אני לא מתעסק בזה כרגע. אני כן יכול להגיד לך הרבה ציפור שיהיו בינינו ריבים ומחלוקות ומלחמות, ודווקא היחסים הם מעולים, מעולים. אני רואה אותו יותר משאני רואה בני המשפחה שלי. רק אתמול, שלשום בעצם, סיימנו פגישה בשלוש לפנות בוקר. אתמול חזרתי יותר מוקדם הביתה, ב-11 בלילה.
אבל מוקדם.
אנחנו עובדים קשה ורואים את הדברים עין בעין, ואני שמח מאוד שנפל בחלקי להיות בתפקיד הכל כך חשוב הזה, שזה תפקיד של הזדמנות, זה תפקיד של שליחות, זה תפקיד של ייעוד.
אז בוא נדבר מילה על פוליטיקה. ראית את הציוץ של זהב הגלון, יושבת ראש מרץ לשעבר, שמשווה אותך לנאצי?
בושה וחרפה. בושה וחרפה. וצריך לומר את האמת, הסיפור כאן זה לא הפגיעה באיתמר בן גביר. סיפור זה בפגיעה באותם 6 מיליון יהודים שנרצחו, נשרפו, נדבחו. זהב הגלון עשתה היום זילות השואה, אגב, אם זה היה הפוך. לכולכם ברור שזה היה פותח את כל המהדורות, כולם היו מדברים על זה. אבל כנראה שאתה תקשורת מעניינים דברים אחרים.
כן, מתקנים אותי שיושבות ראש מרץ כרגע, לא לשעבר. כשאתה רואה את הדיווחים על כך שיש מצב שהיועצת המשפטית תורה על נבצרות נתניהו וכל הסיפור הזה, זה משהו שמטריד אותך, או שאתה פחות מתעסק כרגע בפוליטיקה ובנושא המשפטי, ומשאיר את זה לשר המשפטים ושאר החברים?
אני אגיד את הדבר הבא, אני מתפלל ומייחל ומקווה שהיועצת המשפטית בכלל, אגב כמו שהיא אמרה, לא חושבת על הדבר הזה, יש לי ביקורת, ביקורת גדולה לייעוץ המשפטי לממשלה. אני מרגיש שההתנהלות היא התנהלות מאוד 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 בעייתית, הרי ברור לכולם שאם דרי לדוגמה היה בממשלת שמאל, אף אחד לא היה שוקל בכלל להוציא אותו, להרחיק אותו, לנסות להוציא אותו מהחיים הפוליטיים. אותו דבר, כל מיני פעילויות שאני מאוד מאוד מתקשה להבין. אתמול הייתה צריכה להיות ועדה לפי פקודת המשטרה, התיקון שאני רוצה להעביר לחוק. ישבנו עם הייעוץ המשפטי לממשלה, הם ידעו את זה. 10 דקות לפני הדיון מודיעים לי שהם רוצים לבטל את הדיון מטעמים טכניים, כי לא הגשנו את זה לוועדה צריך לענייני חקיקה. כל מיני דברים שגורמים לך להבין. כן. יש כאן בעיה מאוד 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 קשה, ושהרפורמה המשפטית היא רפורמה מאוד מאוד ברוכה.
אמרו לי שאני צריך לסיים, והזכרת את השר דרי, אז מילה אחת, ראיתי אותך גם ביום שני בישיבת עשייה, גם נתת שם דברים, יום שאחרי.
אני מאוד מאוד אוהב את אריה, חושב שכל הקואליציה חייבת לו חוב מוסרי. אריה בהחלט יכל היה לחבור לממשלות שמאל ולא עשה את זה. אריה גם, אני חייב להודות ולהגיד, לא הכרתי אותו לפני שנתיים, שנתיים וחצי, וכשהכרתי אותו למדתי להכיר יהודי משכמו ומעלה, באמת אדם נמרץ, אני זוכר את הדיונים ב-2 לפנות בוקר, 3 לפנות בוקר בימי האופוזיציה, כשהוא מוביל את החבר'ה ובאמת מכניס מוטיבציה בכולם, ואני חושב שאנחנו מחויבים, מחויבים להחזיר את אריה לחיים הפוליטיים, למצוא את הפתרון, להחזיר אותו לחיים הפוליטיים, הוא שם, הוא לא בורח לשום מקום,
כן.
אבל אנחנו חייבים לומר בצורה מפורשת שהעם הוא זה שקובע את הנבחרים שלו, ולא הפרקליטים או בית המשפט, ושופטים מכובדים ככל שיהיו, אני מעריך את בית המשפט, אבל הם לא יכולים לקבוע לעם מי יהיו נבחריו.
הדברים ברורים, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שיהיה לך בהצלחה.
תודה.
תודה רבה, ערב טוב.